שיחת היום עם הגאון הרב זמיר כהן, יושב ראש ארגון הידברות.
שלום וברכה למאזינים היקרים. אנחנו נמצאים בימי בין המצרים, ימים שעם ישראל עורך חשבון נפש עם עצמו, ואנחנו נתבונן בעזרת השם בשני מסלולים של חשבון נפש, גם במה שקורה היום כשכולם נבוכים מהמצב של הממשלה היום, כשלוקחים שותפים שהם מפלגות אנטי-יהודיות ובכל זאת נותנים להם תפקידים ותקציבים וכספים, והשמאל הולך ומשתלט. וכל יהודי שיש לו יראת שמיים, אהבת ישראל, אהבת ארץ ישראל, עומד נבוך מה יהיה לקראת מה הדברים הולכים. והחשבון נפש השני הוא בכללות מה שנוגע לימי בין המצרים, חורבן בית המקדש, דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו חרב בו, מה בעצם בידינו לעשות. ראשית, חשוב להדגיש ולציין את האמת שממשלת הימין שהייתה היא בעצם אשמה גם בנפילה של עצמה וגם בנזק האדיר לעם ישראל. כשהמפתחות היו בידיהם כל כך הרבה שנים, מדוע אפשרו להמוני גויים לעלות לארץ? למה לא שמעו לגדולי ישראל שהזהירו וביקשו, תתקנו את חוק השבות, התחננו לפניהם? כשיש היום מספר כזה גדול של גויים שעלו לארץ, בשנים האחרונות למעלה מ-70% מהעולים הם לא יהודים, כך לפי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אז פלא שבכל בחירות יש לשון מוזניים לכאן ולשם. הרי הם עצמם, בעבר הממשלה שהייתה בישראל לפני כמה וכמה קדנציות, כשהעלו את עולי רוסיה לארץ ישראל, והרב יצחק פרץ, רבה של רעננה, היה שר הפנים, והוא צעק בכאב עצום בתקשורת, רוב העולים הם לא יהודים. אז תקפו אותו והוא התפטר, ואחר כך, אחרי זמן, אחרי שכבר העלייה הזו הסתיימה, אחת השרות שהייתה אז בממשלה אמרה שהעלייה הרוסית הגשימה את מטרתה לעצור את ההתפשטות של הדתיים. בכך היא הודתה שבעצם ראו שיש תנועת תשובה אדירה, ראו התעוררות גדולה בעם ישראל, פחדו שיאבדו את השלטון, אז החליטו להעלות גויים. אבל מה התוצאה היום? אבל לא רק העניין הזה של הגויים שעלו לארץ. ממשלת הימין גם צריכה לעשות חשבון נפש עם עצמה, ולבדוק עד כמה הנפילה הזו היא זו שקרתה את הענף שעליה ישבה אותה ממשלה, רק למרבה הצער, על אותו ענף יושב גם עם ישראל. למה לא הכניסו לימודי יהדות טהורים ונקיים לבתי הספר? אפשרו לשמאלנים להיכנס, וכך הפכו גם את צעירי ישראל לבעלי גישה מעוותת לתורה וליהדות ולמצוות, ורואים את עם ישראל כאילו שעם ישראל הוא האויב של עצמו. כעת למעשה רואים את התוצאות. עם זאת, חשוב גם לציין שהבשורה הטובה היא שעדיין לא מאוחר. אמנם יש כאן מצב של מוזניים שקולים לכאן ולשם, פחות או יותר, אבל כשיש מוזניים שקולים, הרבה יותר קל להתעורר, כשכל אחד מעם ישראל מקבל על עצמו קבלה, שהוא הולך לקרב יהודים, הולך לפעול, לא רק דואג לעצמו, שלום עלייך נפשי, אלא יוזם יוזמות. לקחת ילדים שגרים באזורים, בני נוער שגרים באזור, ללמד אותם על מציאות הבורא, על כיבוד הורים, על תורה מן השמיים, דברים שהם לא שומעים בבית הספר שהם לומדים בו, שישמעו לפחות בבית הכנסת, לאסוף אותם במועדוניות נוער, לעשות פעילות, הלבבות פתוחים. יש את המבצע הגדול שהידברות עשו לאחרונה, את העמדות של התפילין ברחבי הארץ. לא יאומן כי יסופר התמונות שמגיעות מכל העמדות האלה, אם זה בקניונים, במספרות, במקומות שונים, שהאדם רוכש לעצמו עמדה, שם בחנות שלו, גר באזור שלא כולם שם שומרי תורה ומצוות, ורואים איך שצעירים נכנסים כדי להסתפר או לקנות משהו, רואים את העמדה של התפילין, והוא לבד ניגש ומניח תפילין, ואם הוא לא יודע אז הוא שואל את בעל המקום איך לעשות את זה. עם ישראל צמא ליהדות. השפל, המקום הנמוך שהביאו אותם, כאשר אדם כל כך צמא, נותנים לו טיפת מים, הוא פותח את הפה ושותה בהשתוקקות את אותה טיפת המים. והתפקיד של כולנו להגיע לאותם יהודים לפני שאחרים יגיעו אליהם. וזה לא רק השמאל, יש מכה נוראה של המיסיון בארץ, שמסתובבים ומשכנעים ומחלקים תכנים ובכלי התקשורת שהם פועלים ומנסים לשכנע. ויש בני נוער תמימים שנופלים בפח. הוצאנו לאחרונה כמה סרטוני הסבר כדי להפריך, זה דבר לא יאומן כי יסופר, שבארץ ישראל צריך להוציא סרטוני הסבר למה היהדות היא הנכונה ולא הנצרות. אבל כל בר דעת שבוחן את הדברים, רואה אותם, רואה את אמיתות התורה, את תורה מן השמיים, את המתיקות של התורה, אז הוא יודע מה המקור ומה כל החיקויים והזיופים ומה פשר השיבושים של יהודים שיש להם לב טוב. אבל בלי תורה, אז הם לוקחים את הלב הטוב הזה לכיוון אויבי ישראל. במקום שיבינו את הקשר של עם ישראל לארץ ישראל, התבוננו בהיסטוריה, אנחנו עכשיו בתקופה של ימי בין המצרים, כשכל אדם הולך לסייר באזור הכותל המערבי, שם בעיר דוד, ורואה את הממצאים שנמצאו מתקופת בית המקדש. מישהו יכול לומר שאין קשר היסטורי בין עם ישראל לבין ירושלים, לבין ארץ ישראל, אבל יש שמתכחשים לכך. הממצאים שמוצאים שם בסדרת הספרים ארכיאולוגיה תנכית, בעזרת העורך המסור, הרב ניסן לברון, שם הבאנו שפע של ממצאים שנמצאו בירושלים, במקומות שונים בארץ, בעולם, דברים שמוכיחים את ההיסטוריה היהודית, את הקשר שבין עם ישראל לבין ארץ ישראל. אבל יש היום הרבה צעירים שגדלים מבלי שידברו איתם על כך, מבלי שיבקרו בכותל המערבי, מבלי שידעו את פירוש המילה סידור, לא יודעים מה זה שמע ישראל, מושגי יסוד בסיסיים ביהדות שאבותינו מסרו נפש עבורם. כל כך הרבה צעירים גדלים היום מבלי לדעת. וזה התפקיד של כולנו, דווקא מתוך השבר הזה, החשבון נפש של ימי בין המצרים, גם על הימים ההם וגם על הזמן הזה. הימים ההם, מה עשינו שבגלל אותם דברים חרב בית המקדש ויצאנו לגלות, וגם בזמן הזה, מה עשינו שהגענו למצב הזה של ממשלה כל כך תמוהה, כל כך מוזרה, מי שעומד ברשות הממשלה, איך הוא קיבל את הרשות, על מי הוא מסתמך, כמה אנשים תומכים בו באמת. אלה דברים מאוד מאוד תמוהים שאמורים לעורר את כולנו, ולהשתמש דווקא בקושי הזה כמנוף גדול, כדי לבנות ולשפר ולתקן ולחזק את העתיד של עם ישראל. נתבונן כעת בנקודה מרכזית שבימים המיוחדים האלה, ימי בין המצרים, מוטל עלינו לשפר ולתקן ולזרז את גאולת ישראל, את גאולת העולם כולו, וזה כוח הדיבור שכתוב שבית המקדש חרב בגלל הקפדות, בגלל שנאת חינם, דיבורים של לשון הרע, של רכילות, דברים שגרמו לסכסוכים בין אוהבים. ונתבונן תחילה במשמעות של כוח הדיבור. בפרשה, פרשת מטות, כתוב, לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. לפי פשט הפסוק, התורה מצווה את האדם שכאשר הוא נודר נדר, נשבע שבועה, שלא יחלל את דיבורו. כלומר, לא יוציא את דיבורו לחולין. אמרת משהו, נדרת, ככל היוצא מפיו יעשה. זה לפי פשט הפסוק. אבל כבר ידוע מה שדרשו בהבנה של הפסוק הזה, מה שמרמז כאן הפסוק, שאדם שזוכה לשמור על פה נקי, פה טהור, פה קדוש, אם הוא לא מחלל את דברו, אם הוא לא מחלל את הדיבור שלו, הרי האדם הזה מקבל כוח בדיבור שככל היוצא מפיו יעשה, כשהוא מברך אנשים, כשהוא מתפלל, כשהוא מבקש משהו, משמיים מסייעים בידו שהדיבור שלו ייצור מציאות. רב חיים וולוז'ין כותב בספר נפש החיים על הפסוק, ואשים דבריי בפיך, ובצל ידי כיסיתיך, לנטוע שמיים וליסוד ארץ, שהקדוש ברוך הוא נתן באדם, כך הקדוש ברוך הוא מודיע לאדם, תדע ששמתי את הדיבור בפה שלך, ולדיבור הזה יש כוח לנטוע שמיים וליסוד ארץ, כמו שאני בדיבור בראתי את העולם, יצרתי מציאות, גם אתה בכוח הדיבור שלך יכול לפעול ולעשות. כוח התפילה הוא כוח ידוע. כמה יצחק אבינו, שעל פי הטבע לא היה אמור שיהיו לו ילדים, היה עקר ואשתו עקרה. ובכל זאת, ויעתר יצחק לאשתו לנוכח אשתו, ויעתר יצחק לנוכח אשתו כי עקרה היא, ויעתר לו השם וטהר רבקה אשתו. כוח התפילה הוא בעצם כוח הדיבור. אבל שמעתי פעם מהצדיק הרב יהודה יוספי, שהשם ייתן לו אורך ימים ושנות חיים, שהוא אמר פעם דבר יפה. הוא אמר, נתאר לעצמנו אדם שמגיש למלך עוגת פאר שאין כדוגמתה בכל העולם. והמלך מתפעל כמה האדם הזה אוהב אותי ומעניק לי. אז ודאי שהמלך התייחס אליו בחיבה, אבל הוא אומר, מה יקרה אם אותו אדם ייקח את עוגת הפאר ויניח אותה על מגש שכולו מרוח בבוץ? איזה ביזיון, איזו השפלה. אתה מגיש למלך עוגת פאר על מגש שמרוח בבוץ, זה זלזול במלך. יגרשו אותו משם, יסלקו, כל בקשה שהוא יבקש לא תתמלא. כך אמר הרב, כשהאדם מתפלל, הפה צריך להיות נקי. הפה זה המגש. אבל אדם שרגיל לדבר דיבורים של לשון הרע, רכילות, ניבול פה, דברים האסורים, והוא עומד ומתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, הרי שיחשוב לעצמו, איך התפילה הזו מוגשת, איך היא מגיעה לפני הקדוש ברוך הוא, איזה כלי יוצר את אותם מילים. לכן, כמה צריך כל אדם לתת דגש על הדיבור שלו, להימנע מלשון הרע, מרכילות, מדיבורים האסורים. יש תוספתא במסכת פאה, כולם מכירים את המשנה בפאה, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, ושם המשנה מפרטת, את המעלות הנפלאות של מצוות, של חסד, של נתינה. יש מצוות שאדם מקבל עליהם שכר רק בעולם הבא. אבל יש מצוות שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, את הריבית הוא מקבל כאן, אבל הקרן, המצווה עצמה, היא תמיד, זה בכל המצוות, אין מצווה שמקבלים על הקרן בעולם הזה. על כל המצוות מקבלים בעולם הבא. אבל יש מצוות שמלבד הקרן שנשמרת לעולם הבא, האדם מקבל גם שכר בעולם הזה, שזה בעצם הריבית, הפירות. והמשנה שם מונה את הדברים, גמילות חסדים, הכנסת אורחים, ותלמוד תורה כנגד כולם. בתוספתא כתובות המילים הבאות, תוספתא שם במסכת פאה, בהלכה ב', שם מדבר על הדברים ההפוכים, על אלו דברים נפרעים מן האדם בעולם הזה, והקרן קיימת לעולם הבא. כלומר, גם נענש בעולם הזה, וגם נשאר לעולם הבא, ששם הוא ישלם את הקרן. את הפירות הוא סובל פה, והקרן נשארת לשם, והמשנה מונה מהם, על עבודה זרה, על גילוי עריות, על שפיכות דמים, וכאן בא משפט מבהיל, ועל לשון הרע כנגד כולם. כמו שבלימוד תורה, שזה כוח של דיבור, ושם כתוב שתלמוד תורה כנגד כולם, שהוא שקול, כנגד הכנסת אורחים, כנגד כל המעלות החסד שאדם עושה שם, כל מה שהמשנה מונה, צריך לעשות את הכל. אבל הלימוד תורה מקבל שכר מעל הכל. אמנם בהלכה כתוב שאדם שעוסק בתורה והזדמנה מצווה שאינה יכולה לעשות על ידי אחרים, אז התורה עצמה מצווה אותו, אפילו שהשכר של הלימוד תורה גדול יותר, אבל התורה מצווה אותו שיפסיק מלימודו, יעשה את אותה מצווה ואחר כך יחזור ללימודו. אבל לימוד תורה כנגד כולם. ולימוד תורה זה דיבור, זה בצד החיובי. על אותו משקל בצד השלילי, יש את המעשים החמורים שהם עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, שאדם נענש מהפירות, נפרעין מן האדם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא, ואומרת המשנה, התוספתא, והלשון הרע כנגד כולם. לשון הרע, איזה נזק האדם מביא על עצמו, כמה סבל הוא מביא על עצמו בכך, שהוא מדבר לשון הרע על אחרים. אז גם כוח התפילות שלו יורד, גם נענש בעולם הזה, ועיקר השנאת חינם שבאה בין אנשים כשבוחנים, זה מתחיל מדיבורים, שזה מדבר על פלוני, וזה מרחל עליו, והוא אומר לשון הרע, גורמים לסכסוכים, לקצרים, כי אדם, גם אם הוא פגוע ממישהו, אם לא שהסביבה תעשה מזה עניין, יותר קל לו לחזור לשגרה, לעבור לסדר היום, כך ברוב המקרים. אבל אם גם הסביבה מלבה, ובפרט שהוא לא ידע, ובא זה ומספר לו, אתה יודע פלוני מה אמר עליך, אתה יודע מה הוא עשה, אתה יודע איך הוא התנהג כלפיך, איך הוא זלזל בך שלא בפניך, וזה אמיתי, כך היה. אבל למה אתה צריך לספר לו? למה ללבות שנאה בין אנשים? אז הוא אמר, כל אדם לא מושלם, כל אדם יש לו מה לתקן, עכשיו הוא היה כעוס, שבוע הבא הוא יהיה רגוע, כבר ידבר אחרת, אבל הלשון הרע, שאנשים מדברים, זה גורם לקצרים, גורם לסכסוכים, בתוככי משפחות, מחוץ למשפחות, במקומות עבודה, בין שכנים, כמה נזקים של שנאת חינם, הלשון הרע מביא. וכבר דיברנו בעבר על כך ששנאת חינם, לכאורה ההגדרה הזו, שנאת חינם, היא נראית הגדרה תמוהה, כי אין אדם ששונא חינם את חברו. כשאדם שונא מישהו, הוא שונא אותו חינם, יש אדם שהולך ברחוב ורואה מישהו שהוא לא מכיר ואומר בליבו שהוא שונא אותו, למה שישנא אותו? מה הוא עשה לו? אלא מה? כשיש שנאה, יש סיבה. אמר לו, לקח לו, פגע בו, לכן הוא שונא אותו. אז מה פשר המילים שנאת חינם? איפה יש חינם? התשובה היא, הקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, אם קרה שיש לך הקפדה על מישהו, אז תדבר איתו, תפתח את הנושא. יש לך תביעה ממונית, תתבע אותו לדין תורה, אין שום בעיה, תיקח בוררות של דין תורה. אבל אל תסנא אותו בגלל הדברים האלה. השנאה היא חינם. זה שיש טענות, בסדר, יש עצם זה שחיים בני אדם ביחד, פעמים שיש סכסוכים על ירושות, בין שותפים, בין שכנים, קורה. אבל כל אדם צריך לומר לעצמו, הרי אני לא רוצה לבוא לעולם הבא עם גזל. אם הכסף הזה הוא לא שלי, אני באמת לא רוצה אותו. אלא מה, אז למה אתה רב עם השכן שלך? למה אתה רב עם השותף? למה יורשים רבים על כספים? כי כל אחד בטוח שהצדק איתו. אבל צדק יכול להיות או איתך או איתו, שיש משהו באמצע. אבל לא ייתכן שרק אתה צודק ורק הוא צודק, שניכם צודקים, ובכל זאת, אז על מה אתם רבים? יש כאן מישהו שהוא לא צודק. אלא מה אתה אומר, אבל אני בטוח שהצדק איתי והוא הלא בסדר, אבל גם הוא כך חושב. זאת אומרת שכולנו נגועים. כולנו נגועים. כל אדם יש לו את הנגיעה האישית שלו, והוא בטוח שהצדק איתו. נלך לדיין שהוא אובייקטיבי. נאמר לו, בנו שנינו, אפילו לא צריך דין תורה של תביעה, אלא לבוא בחיוך ולומר לדיין, אנחנו מתווכחים על כסף. כל אחד מאיתנו בטוח שהצדק איתו. אנחנו רוצים לדעת מה התורה אומרת בזה. הרי אי אפשר שכל הכסף יהיה שלי וגם כל הכסף יהיה שלו. זה ודאי לא אמיתי. יש פה טעות. שאלה מי טועה? כל אחד בטוח שהוא צודק. אז מבקשים שהרב יפסוק את הדין. כל אחד פורס את הענותיו, הרב פוסק את הדין, וכשהכריע את הדין, בין אם אמר תתחלקו, בין אם אמר הכל שייך לפלוני, שניהם צריכים לחייך, ללחוץ ידיים זה לזה, גם מי שהפסיד יאמר, אני חשבתי שהצדק איתי, אם זה שלך, אני נותן לך בלב שלם, נמשיך להיות ידידים וחברים כמו שהיינו בעבר. כמה צרות אדם יכול לחסוך מעצמו, כמה מתחים, יש אנשים שהגיעו לבתי משפט והסתבכו במשך שנים, ושילמו הון לעורך הדין, והרסו את הבריאות של עצמם, לא ישנו בימים ולא בלילות, ורק מתחים, בגלל אותו סכום, יכול להיות שמדובר בסכום גדול, אבל למה צריך להגיע לכל זה? יש בתי דין לממונות, אדם צריך ללכת על פי דין תורה, לא על פי חוקות הגויים, ערכאות של גויים, אפילו שזה ערכאות פה בארץ של יהודים, אבל הם לא דנים על פי דין תורה, זה נקרא ערכאות של גויים, שבשולחן ערוך כתוב שאדם שתובע את חברו למקום הזה, הרי זה מרים יד בתורת משה, הוא מעדיף את השכל האנושי על פני החוכמה האלוקית, אז הולכים לבוררות, יש גם בהידברות רשת שלמה של בתי דין לבוררויות בכל רחבי הארץ, שכולם נועדו אך ורק להביא שלום ולהביא אחדות, וניתן לפנות או כל אדם באזור מגוריו לבית הדין שהוא מכיר, או איש א' או יש באזור, או אם הוא לא יודע, יכול לפנות להידברות ויכוונו אותו למרכז לבוררויות, כדי שיוכלו שניים לשבת, לחתום מראש על הסכם שפסק הדין מחייב אותם, זה הדבר שהוא תקף גם חוקית, אחרי שחתמו על זה, גם בבתי משפט, לא יכולים אחר כך להרער על פסק הדין. וכך מסיימים במהירות ובקלות כל סכסוך שיש ביניהם, מגיעים לאהבה ולאחדות. זה הזכרנו כדרך אגב גם את העניין הזה של הממונות, אבל רצינו בעיקר לדבר על העניין של הלשון הרע, על כוח הדיבור, שכשאדם שומר על פיו, אומרת התורה, אם הוא לא יחל דברו, אם הוא לא מחלל את הדיבור שלו, שומר על פה נקי וקדוש, ככל היוצא מפיו יעשה. גם התפילות שלו מתקבלות, יש לו סייעת הדשמיה מיוחדת. אמנם פעמים שהאדם שכבר שקוע בעניין הזה של דיבורי לשון הרע ורכילות, ומדבר על אחרים, וכל דבר, יש לו משקפיים שחורות, כל דבר הוא רואה בצורה שלילית, ואז הוא מלא מרגיש הצפה פנימית, וצריך להביא את הדברים לידי ביטוי בחוץ, כי הוא לא יכול להשאיר את זה בפנים. עצה טובה, להתחיל על העבודה הגדולה לדון לכף זכות. כשאדם מרגיל את עצמו להחליף את המשקפיים משחורות, למשקפיים צהובות, ירוקות, ורודות, לראות את העולם באור אחר, לראות כל מצב במבט אחר, לדון לכף זכות. כשניכנס לעומק נפש האדם, למה באמת קשה לאדם לדון לכף זכות? למה יש נטייה לרוב האנשים בעולם, כשרואים מעשה שאפשר לפרש אותו או לחיוב או לשלילה, מפרשים אותו לשלילה? מאיפה זה בא? צריך לדעת שהדבר בא מתוך הגאווה שבאדם. אדם מרגיש את עצמו שהוא חשוב והוא נעלה וכולם קטנים לידו, אבל בפועל לא כולם קטנים לידו. לכל אדם יש מעלות גדולות. מה הוא עושה כדי לרומם את עצמו מעל כולם? הוא מנסה להקטין את האחרים. הרי הוא לא באמת גבוה מעל כולם, אבל אם הוא יודע שהוא יחבוט בראשו של זה ויוריד אותו למטה, וכך זה וכך כך, עד שהוא יישאר מעל כולם, אז הנה, הוא המתוקן והוא החשוב. כלומר, הרצון הזה לשפוט אנשים לכף חובה, לדבר עליהם לשון הרע ורכילות, זה נובע ממקום מקולקל שנמצא בנפש האדם. אבל אדם שאומר לכל אדם יש את המעלות שלו, וגם לי יש את המעלות שלי, ויש לי גם את החסרונות שלי. אז אם לאחרים יש חסרונות, גם לי יש חסרונות. אני לא נעלה מעל כולם ולא מתוקן, רק בורא עולם באמת מושלם ומתוקן בכל העניינים. אז אני אתמקד בחסרונות שלי, מה יש לי לחפש עכשיו חסרונות אצל האחרים? אבל הוא אומר, אבל הנה ראיתי, פלוני עשה כך וכך, אבל הוא עשה מעשה שאפשר לפרש אותו לכף זכות, לכף חובה. מצווה מהתורה, בצדק תשפוט עמיתך, תשפוט אותו לצד הצדק. הפסוק הזה, אומרת הגמרא בסנהדרין, שהפסוק הזה לא נאמר על השופט, שעליו נאמר צדק, צדק תרדוף. זה פסוק אחר, שם הוראה לשופט. אבל בצדק תשפוט עמיתך, זה על כל אדם מישראל. אתה רואה את חברך שעשה מעשה, אפשר לפרש אותו לחיוב או לשלילה, תשפוט אותו לצד הצדק. בצדק תשפוט עמיתך. כשאדם מתרגל לדון לכף זכות, לראות את העולם באור יפה, באור נעים, לא הכל שחור ורק לחפש חסרונות אצל האחרים. כשדנים לכף זכות, גם יותר קל לא לדבר לשון הרע על אחרים. יש את הגמרא המפורסמת במסכת שבת, שבזה נסיים, בדף קוף זין עמוד ב', הגמרא מספרת, בתחילה ברייתא כתוב שאדן את חברו לכף זכות, דנים אותו לזכות, ומעשה באדם אחד שירד מגליל העליון, ונזכר אצל בעל הבית אחד בדרום 3 שנים, כלומר מהצפון עבר לדרום, כי הוא צריך להתפרנס, ועבד אצל אותו אדם 3 שנים, אחרי 3 שנים צריך לחזור הביתה, לקראת סוכות. ערב יום הכיפורים אמר לו, תן לי שכרי, ואלך ואזון את אשתי ובניי. כל מה שבאתי לכאן, עבדתי 3 שנים, נפרדתי רק כדי לחסוך ולהגיע. אמר לו, אין לי מעות, אין לי כסף. אמר לו, תן לי פירות. אמר לו, אין לי. תן לי קרקע, יש לך אדמות, תן לי אדמה ואני אמכור אותה. אמר לו, אין לי. תן לי בהמה, אין לי. תן לי קרים וקסטות, אין לי. הפשיל כליו לאחוריו והלך לביתו בפחי נפש. חזר עצוב, הגיע לסוכות לבית, ושלוש שנים נעדר בשביל להביא כסף, וחזר בלי כלום. הוא חזר בתאריך שהוא הבטיח לאשתו שהוא יחזור. לאחר הרגל, כשעבר סוכות, נטל בעל הבית שכרו בידו, ואימו מסוי 3 חמורים, אחד של מאכל ואחד של משתה ואחד של מיני מגדים, והלך לו לביתו. מהדרום הלך לצפון, הגיע לביתו של אותו הפועל שעבד אצלו. אחר שאכלו ושתו נתן לו שכרו. אמר לו, בשעה שאמרת לי, תן לי שכרי, ואמרתי, אין לי מעות, במה חשדתני? וכך הוא הסביר את עצמו, איך הוא דן לכף זכות. אמרתי, שמה פרקמתיה בזול נזדמנה לך ולקחת בהן, אין לך כסף מזומן, כי קנית סחורה. בשעה שאמרת, תן לי בהמה, ואמרתי, אין לי. במה חשדתני? אמרתי שם המוזכרת ביד אחרים. אמר לו, אולי הזכרת את זה, ולכן אין לך בהמה לתת. בשעה שאמרת לי, תן לי קרקע, ואמרתי לך, אין לי קרקע, במה חשדתני? אמרתי שם המוחקרת היא ביד אחרים. כלומר, אין לך קרקע זמינה שאתה יכול לתת לי, כי הכל מוחקר. ובשעה שאמרתי לך, אין לי פירות במה חשדתני, אמרתי שם אינן מאוסרות. וכך, בכל, עד שכששאל אותו, כשאמרתי לך, אין לי קרים וקסתות במה חשדתני, אמרתי שם הקדיש כל נכסיו לשמיים. יכול להיות שהוא הקדיש את הכל, הוא לא יכול לתת, עד שיעשה התרה או דברים אחרים, ששוב יהיה לו רכוש. אמר לו, בעל הבית אמר לו, העבודה כך היה. נדר נדר, אמר אני נשבע שבאמת כך היה, כמו שאמרת. הדרתי כל נכסיי בשביל אורקנוס בני שלא עסק בתורה. וכשבאתי אצל חבריי בדרום, התירו לי כל נדריי. זאת אומרת, עכשיו אני יכול לתת לך, כי שוב הכסף שלי. ואתה, כשם שדנתני לזכות, המקום ידין אותך לזכות. וכך באמת אומרת הגמרא שם, שאדן את חברו לקו זכות, דנים אותו לזכות. לכאורה, מה הסבר בזה? אדם שדן את חברו לזכות, הוא דן אותו במקום שאפשר להסביר לחיוב או לשלילה. אז איך ידונו אותו לזכות? אם הוא עבר עבירה, גם ידונו אותו לזכות. אלא הכוונה, אדם שמרגיל את עצמו, כשהוא רואה אחרים עושים מעשה שאפשר לפרש אותם לחיוב או לשלילה, והוא מפרש לחיוב, כשמגיע לעולם האמת, או בכלל בראש השנה, כל יום של דין, כשמצב הזכויות והחובות שלו שקולים, יש את כף המוזניים מאוזן, הקדוש ברוך אומר, תטו את הכף לקו זכות. כאילו שהוא עשה עוד מצוות. למה? כי זה אדם שרגיל לדון את האחרים לקו זכות. כמה גדולה מעלתו של אדם כזה, וכמה צריך בכל עת, ובפרט בימים האלה של ימי בין המצרים, לחזק את הלדון לקו זכות, להרבות אהבה ואחווה, להימנע מדיבורים של לשון הרע ורכילות, לגרום לאחדות ולאהבה בין כל חלקי עם ישראל, ויהי רצון שנזכה במהרה לגאולת עולם, אמן ואמן.
האזנתם לשיחתו של הגאון הרב זמיר כהן.